Stevie Wonder.
Julio Iglesias.
Pink Floyd.
Michael Maxon.
Roger Love. Werner Angle. Carte à jouer.
Iron Maiden.
Hé, hey, c'est combien pour ça?
100 Thomas.
50.
60.
50.
60.
50.
50.
שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים ללוג לימות, פודקאסט קולנוע מאת אתר אין הדג, אני תום שפירה ואיתי.
יונתן צוריה.
וגם איתי.
נעמה רק.
כן, אורחת מיוחדת בפרק הזה של הפודקאסט שעוסק בסרטי קומיקס, אבל למקרה שלא הזנתם לפרקים קודמים, דבר ראשון תתביישו לכם, דבר שני אנחנו מדברים סתם על סרטי קומיקס, כי רוב הפודקאסטים שמדברים על סרטי קומיקס מדברים על בטמן, סופרמן, ספיידרמן, וונדר וומן, סויסייד סקוואד, די סויסייד סקוואד, די וולברין, אנחנו לא מדברים עליהם בכלל, אנחנו פודקאסט בלי גלימות, בפודקאסט הזה מדברים על סרטים שמבוססים על קומיקסים, שהם דרמות, או אוטוביוגרפיה, או מחזות זמר, או היסטוריה, הכל חוץ מגיבורי על. זה הקונספט שלנו.
אחרי הפעם הקודמת של המחזות זמר, אני לא רוצה שוב.
מחזות זמר?
יש לפחות אחד שמצאנו, כן.
יש
שניים שמצאנו, יש אחד שהסכמנו לדבר עליו.
אז שתדעו שהיה ספר זבנג המחזמר, שהקומיקס עצמו היה מחזמר. זה היה ג'וקבוק מיוזיקל, שכולם שרו שירים ישראלים מוכרים עם מילים בומריות של אורי פינק.
הוא היה צריך לשלם לכל המלחינים כאילו בשביל השימוש בשירים האלה?
אני לא חושבת, לא יודעת, האמת.
האמת היא זה תלוי אם זה המילים או לא, כי הוא משתמש במילים.
הוא לא השתמש במילים.
אז נראה לי שלא. אז
איך אתה יודע שזה מבוסס על שירים ישראלים? אז מאוד אומרות כאילו לפני שמתחילות לשיר.
כי כתוב את השם של השיר, כן.
זה עדיין נשמע כמו שצריך לשלם בשבילו.
אתה רק מדמיין את השיר, אז לא, כאילו, אני בעיקר זוכרת שהיה שיר על זה שמישהו נהיה מאוד חרמן, ואז הם עשו מזה בדיחת עכשיו מג'ונג'ן, כמו ג'ינג'י, וזה היה עכשיו מעונן, וזה היה תמונות
כאלה. בדיחה על חרמנות בקומיקס של אורי פינק? מימי לא שמעתי כדבר הזה. אגב, אנחנו לא מדברים בפודקאסט הזה, בפרק הזה ספציפית, על... לא היה שום סרט לפי יצירה של אורי פינק, למיטב ידיעתי, היה את הסדרה טלוויזיה.
היה סדרה.
אבל... כן. לא היה, לא אנחנו לא בזה, אנחנו מדברים על יצירה שנחשבת לפחות בסכמה הגלובלית קצת יותר מעורכת, אנחנו מדברים על הסרט פרספוליס, משנת 2007, שבוים בידי וינסנט פרונואה ומרג'אן סטראפי, אמרנו? סטראפי? סטראפי?
לא יודעת איזה מהשמות האלה יותר קשה לומר.
כן. שמבוסס על הקומיקס.
ויני ומרג'י.
כן. שסטראפי בעצמה כתבה וציירה, שנחשב לאחת היצירות האוטוביוגרפיות הכי מצליחות בקומיקס הצרפתי בשנות ה-2000, אם לא בכלל. וזה סרט צרפתי מצויר, זה לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים על כאלה בפודקאסט הזה, זה הפעם ראשונה שאנחנו מדברים על סרט צרפתי מצויר בשחור לבן.
כן.
זה נקודת ייחוד אצלו. עכשיו, זה הפעם ראשונה שלך בפודקאסט, אז זה מסוג הפודקאסטים שבהם אנחנו מעמידים פנים, שיש לנו דרך מאוד אינטלקטואלית ומחושבת לדבר על זה, ואז כל אחד מאיתנו פשוט מדבר על איזה בולשיט שבא לו. אז את האורחת.
ייי.
על מה את רוצה להתחיל לדבר? על הסרט, על הקומיקס, על משהו, על אורי פינק שוב?
על איראני?
אני הגעתי לקומיקס קודם, אז נראה לי שאני אהב, אני גם רוצה לדבר קודם. היה לי, שהייתי בצבא סביב, לא יודעת, 2008-2009 כזה, היה לי קצת אובססיה לספרים על איראן, לא יודעת מה נכנס בי. אתה יושב בצהל, כל היום מדברים איתך על האיראנים, אז קורה משהו. והיה לי ספר, זה נורא מטומטם, היה לי ספר שהיה ספר השמירות, הוא פשוט תמיד היה במשרד והייתי קוראת אותו שהייתי בשמירה, שהיה ספר כזה יותר ארוך ורציני, וזה גם סטייל כזה אוטוביוגרפי על איראן, ולא הבנתי כלום, לא הבנתי כאילו את כל המהלך של המהפכה וזה, ואז מישהי אמרה לי, אולי תנסי לקרוא את פרספוליס, הוא מסביר את זה ממש טוב. אז הלכתי לסניף של סטימצקי, פשוט ישבתי וקראתי את כל הספר הראשון בישיבה, ואז קראתי גם את השני, ומאוד אהבתי את זה, ובאמת זה הסביר לי הרבה יותר טוב את כל הסיפור, ונהייתי אובססט לקומיקס. ואת הסרט ראיתי די הרבה זמן אחר כך, למרות שהוא כבר יצא, עד שקראתי את הספרים, אבל כזה היה לי את הדעה הקדומה הזאת של ירסו לי את הספר שאני אוהבת וזה, בבא. ואני דווקא חושבת שהוא כן עושה שירות טוב לספר, בזה שהוא לא עיבוד אחד לאחד ב-100%, שזה בעייתי לפעמים עיבודים של קומיקסים שהם באורך שיכול להיכנס בסרט. כאילו, קצת פחדתי שזה יהיה פשוט, אוקיי, לקחנו את הספר ואיירנו אותו. כאילו, הנפשנו אותו, פשוט אותו דבר, ודווקא
במיוחד
כאילו...
במיוחד שהיוצרת של הסרט היא בעצם היוצרת של הקומיקס, ואין לה... הגישה שלה לאדפטציה יכולה להיות הרבה פעמים, לא, עשיתי את זה כבר, זה קרוב למושלם, כפי שאני יכולה, למה שאני ארצה לשנות את זה עכשיו?
אז כן, אז אני חושבת, ושמתי לב לזה אפילו יותר, שעשיתי צפייה חוזרת לפני הפרק הזה, שבאמת, כאילו, חומר המקור נשאר כמובן אותו הדבר, אבל היא כן עושה איזושהי אדפטציה טובה למדיום קולנועי, במובן של איך מתאים להתחיל קומיקס ולסגור קומיקס, לעומת איך היא סוגרת ופותחת סרט, איזה רגעים הם יותר דרמטיים בתוך הסרט, לעומת איזה רגעים נחשבים יותר דרמטיים בתוך הספר, וכן הלאה. גם סצנות שבכלל לא מופיעות בקומיקס שמופיעות בסרט, כל מיני כזה רגעי אווירה כזה שהם פחות, הנה עוד דבר שקרה לי, אלא יותר בקטע של בואו תנסו להבין את הסיטואציה שנמצאת בה, באמת באמצעים הכי מינימליים שיש, כי עם כמה שקומיקס הוא מינימלי, זה נראה שבאנימציה מנסים להיות מינימליים אפילו יותר, כדי שאנחנו לא נצטרך עכשיו לעשות קאצינס מטורפים של שעה של הנה תראו אותה הולכת ברחובות איראן המפרשת בצורה אותנטית. אז באמת מנסים כמה שיותר להעביר את הנקודות האלה עם האמצעים הכי דלים וקטנים, וזה ראוי להערכה לדעתי.
מה מעניין אותי, מאחר ואת אומרת הגעת לקומיקס קודם ואז לסרט, מה היית מעדיפה באמת? אני קצת מתחיל את השאלה הזאת עכשיו שתופיע בסוף הפרק, אבל כאילו מה עדיף מבחינתך?
אני חושבת שתמיד אני אהיה נאמנה לקומיקס, יכול להיות בגלל שבאמת הגעתי אליו קודם, וכאילו לא יהיה לי את הסוג של הפנדום שהיה לי, פנדום אולי זה לא מילה נכונה, אבל לא, אני לא אוכל להשליך על הסרט המערכת יחסים שהייתה לי עם הספר, שהיא באמת הייתה בקטע של להמליץ עליו לכולם, ולדבר על זה עם כל החברים שלי, ולהכריח את כולם לקרוא את זה, ולהגיד לי מה הם חושבים, וכל הדברים האלה.
זה, קראת את זה בעברית או באנגלית?
תוצר משנה, בעברית, סופרייזינגלי.
לא, כן, כי זה מאוד מפתיע, קומיקס שמתורגם לעברית ב-2008, היה לך מעט מאוד, היום יש לך הרבה יותר בעיקר לילדים.
וגם הוא מתורגם קצת אחרי שהוא יוצא, לא 20 שנה.
כן. כן, זה היה זה ומאוס פחות או יותר, ומאוס תרגמו פעמיים ובשניהם הוא לא נחל הצלחה, ונראה לי שפרספוליס מלפחות מה שאני זוכר מחר יותר טוב ממאוס, עד כמה שזה מוזר לחשוב על זה בישראל.
הוא יותר נגיש אני חושבת, כאילו אני חושבת שיש לאנשים קצת בעיה עם מאוס בהקשר של מי שאוהבים קומיקס יקראו אותו בכל מקרה, אבל הרבה אנשים שאוהבים קומיקס לא ירצו לקרוא אותו כי הוא על השואה, והרבה אנשים שמתעניינים בשואה לא ירצו לקרוא קומיקס, אז יש פה מין חוסר חפיפה בין קהלי היד. אבל פרספוליס הוא סיפור התבגרות על, של ילדה אינטלקטואלית מעצבנת שאוהבת לדבר עם החברים שלה על פילוסופיה, ואלה קהלים חופפים, אנשים שרוצים לקרוא סיפורי התבגרות על ילדות מתחכמות ושמאלניות וקוראי רומנים גרפיים.
אני חושב שגם יש משהו שבזר רות של פרספוליס, שאתה יודע, קודם כל כזה איזשהו תחושה של כזה חלון הצצה לאיראן, שמאוד אתה יודע, כי באמת חברה
שכל מה
אנחנו שום... כן, כזה אקזוטי, החיים המופלאים של איראן ודברים כאלה, וגם קשה לנו עם השואה נראה לי, כלומר יש לנו איזה כמה יצירות קנוניות, שגם אותן הרבה פעמים קשה להגיד אם אנחנו אוהבים אותן כמחשובות ומכין טובות, אבל כזה, אני חושב שמאוד... רואים את זה כל פעם שיש, אתה יודע, עוד זה סרט שלוקח לכיוון אחר את השואה, כזה ג'וג'ו רביט עכשיו לאחרונה, ולפני זה החיים יפים, וכזה כל יצירות...
אז מי צריך את זה? אפילו על רשימות שינדלר, אנשים שיצאו בכזה של מה אתה עושה סרט, על מישהו שהוא לא יהודי בשואה, איזה מין חוצפה זאת.
אז כזה, אני חושב שאני... כאילו, אז...
למה יש פה נאצי חתיך?
אז אם היית שואל אותי למה באמת יש את הפער הזה ולמה פרספוליס הרבה יותר הצליח, אז גם כי זה סיפור התבגרות, וסיפורי התבגרות הם נראה לי הרבה יותר כיף לקרוא אותם, כלומר אתה יודע, coming of age story הוא מאוד אוניברסלי לרוב, לא משנה איפה באמת אתה נמצא, וגם באמת כי דווקא המרחק כזה, אז על החלוטין אתה יודע, לא חברה יהודית, לא חברה ישראלית, אפילו לא תרבות מערבית באמת, אלא רק חברה כזה שכזה מושפעת, אז זה יותר מדבר לאנשים, המרחק הזה.
גם יש בזה משהו שהוא קצת א-פוליטי, במדינה שכאילו כולם מתייחסים בה לאיראן בתור כזה האויב מספר אחת שלנו, ואז בספר הזה, גם אם אתה ימני וגם אם אתה שמאלני, אתה יכול באיזושהי מידה להתחבר אליו, כי כן, זה ספר על איראנים וזה מעניש אותם וזה, אבל זה איראנים פעם, זה לא עכשיו, זה על זה שהם סובלים להיות באיראן, אתם רואים אפילו הם לא רוצים, אז כאילו כל אחד יכול למצוא בזה משהו שיתאים לאיך שהוא רוצה לתפוס את המדינה הזו.
האם ישראל מוזכרת בספר? כי אני לא זוכר את זה.
יש
בספר...
פתיח, יש פתיח, אני אקריא אפילו, לא אני חושבת שאולי היא מוזכרת בהקשר של המלחמה איזה פעם אחת, אבל לא משהו רציני. אבל יש הקדשה, אני עכשיו מול הספר.
של מרג'י?
כן, שהיא כתבה פנייה לקוראים לישראל, בישראל.
אבל זה ספציפי כאילו לתרגום לעברית.
כן, זה גם טקסט, זה לא קומיקס, כאילו, והיא מדברת על זה שהיא הכירה משפחה יהודית שהיא גרה באיראן שהייתה ילדה, היו לו שכנים יהודים, כולנו היינו תמימים, כמו כל הילדים שחיים בתקופת שלום, ושהעולם עדיין לא אילץ אותנו לטעום ממרירותו, וכו וכו וכו, ואז הם אמרו לה שהם נוסעים לישראל, וחלק נוסעים לקנדה, בלה בלה בלה, ואז זה נגמר... בכאילו מין משפט יפה כזה על זה שאנחנו לא שונאים אחד את השני והכל טוב.
ישראל מוזכרת, כן, היא מוזכרת פעמיים תמיד בהקשרי, פחות באנגלית, אני לא יודע מה עשו בעיבוד, אבל היא מוזכרת, האבא שלה, האבא שלה מדבר, כאילו יש שם כזה טון מאוד כזה, כן, ישראל מתערבת במלחמות שלנו והם רוצים דברים רעים.
זה כזה ישראל והאמריקאים, זה אותו דבר כזה.
נכון, נכון, כן, האימפריאליסטים.
אבל גם זה פרופוגנדה כאילו.
כן. אני חושב שגם אבא שלו אומר את זה, אבל זה מאוד... היא כאילו לא מתעכבים על זה.
כן, אבל אבא שלו מרקסיסט. ברור שהוא התעצבן על הציונים.
ובסרט נראה לי אין בכלל. בסרט זה אחד מהדברים שירדו.
טוב, כאילו זה באמת פרטים... זה דקויות הרבה יותר קיצוניות בשביל מה שצופי הקולנוע מסוים יכול להגיד של רגע, אבל אם הם לא אוהבים את ישראל זה אומר שהם אנטישמים, לא? וכו וכו.
מעניין לי יונתן, מזל שהזכרת את ג'וג'ו רביט, כי שני הסרטים יש ביניהם דמיון מסוים בקטע שזה מראה משהו שאנחנו הצופים מבחוץ, הצופה המצופה בסרט הזה אני מניח הוא צרפתי בעיקר, חושבים עליו בתור אוי המקום הנוראי הזה שכל הזמן נמצא במלחמות, ומראה אותו מבינות מבט ילדותית שלא לא מבינה שמשהו כאילו לא בסדר לכאורה, שמבחינתה זה כזה,
דווקא ילדה מודעת פוליטית בקטע קיצוני, יש לומר.
כן, אני לא בטוח שאני מסכים, כאילו, מעניין לראות אותם דווקא כתמונות מראה, לאו דווקא כמקבילים, כלומר, יש לה רגעים, אני מסכים איתך, שהיא מתלהבת עדיין, אבל הסרט, בטח בסרט, בספר אולי זה קצת יותר נמשך, היא כאילו מדברת על השעה שנבחר מאלוהים, אבל כזה, די איך שהמהפכה מתחילה, היא כבר מאוד בקטע של כזה, אוי, דברים רעים קורים. היא לא בקטע...
יש מאוד דגש גם בספר וגם בסרט על זה שההורים שלה מחנכים אותה לזה. זה לא שהיא מציגה את עצמה בתור הגאונה שהבינה הכל לבד, זה בקטע של, באמת של ההורים מאוד פוליטיים, שמגיעים ממש צעיר, הסבירו לה את ההיסטוריה של המקום ומה זה אומר, והיה לה את הדוד שהוא פעיל פוליטי, ואחרי זה גם שהיא מאגרת, היא מאוד מתעניינת בפילוסופיה ובעניינים... יותר ברומו של עולם, היא לא ישר נהיית אוסטרית קלה דעת שהולכת למסיבות. אז אגב, כן, כל הזמן נותנת איזו פרשנות היסטורית יותר רחבה מנקודת המבט שלה בתור ילדה.
אגב, כולנו ראינו את הסרט בצרפתית, שפת המקור. כן. אם יש סיבה אחת לנסות לראות אותו באנגלית, זה בגלל שאת הדודה הספציפי הזה, את הדודה נוש, מדובב לא אחר מאשר איגי פופ.
באמת?
לא
יודע. אוי לי.
אבל בנגד לזה מדבב את האבא שון פן ואת הסבתא, שזה דווקא ניטרלי, ג'ינה ריינולדס. אין לי מושג איך היא מדבבת.
אבל שון פן זה... בעיקר מצחיק אותי ממש שיש קטע בסרט שמישהו מדבר אנגלית במבטא צרפתי. וזה כזה מוזר לשמוע בן אדם בשפה שאתה לא מדבר, מדבר עם מבטא של שפה שאתה כן מדבר.
כשהיא הולכת לקנות תקליטים, היא מנסה לקנות משהו של הסטוג'ס בסלב מסוים?
לא.
לא?
יש גבול לכל תעלול.
היא יותר מטליסטית מפנקיסטית, אני מניח, כן, היא...
יש לה איזה תקופת פאנק, אם אני זוכרת נכון.
כן, אבל לא... תראי, אני חייב להודות שאני קצת אנטי, כי היא רוצה איירון מיידן, ויש שני סוגי מטליסטים בעולם, אני אומר, יש איירון מיידנים ויש ג'ודאס פריסטים. זה מגיע לבריטי
של... אני מודה שאף פעם לא תפסתי ממנה מטליסטית, אלא הרבה יותר פנקיסטית, אבל אני לא כזה זוכרת, האמת, יש מצב שאני פשוט לא זוכרת.
לא, לא, אני חושב שהיה באמת קטע
של... קלאש או משהו כזה.
זה מאוד מרגיש שאין לה, שזה פחות עניין של טעם מוזיקלי ויותר כמעט כל תרבות המערב. לא, כלומר היא כזה, היא כזה ממייקל ג'קסון לאיירון מיידן, זה פשוט כזה כל דבר.
בסרט יש הזכור לאבא נגד הבי ג'יז, והיא כמובן בתים של הבי ג'יז.
כן, אז זה כזה בעיקר כל מוזיקה שיכולה לשים עליה את הידיים, שזה מאוד מבחינתי הגיוני. כלומר אתה יודע שאתה יכול בערך לקנות תקליט אחד בשוק השחור, אתה לא מתחיל להיות מאוד, אתה יודע, לא, זה יותר מדי ככה, זה יותר מדי ככה, זה כאילו כל מוזיקה היא...
כמה אפשר להיות קטנוני שאתה במצב הזה. אני גם מדבדבת תוך כדי בספר השני, שבו באמת יש יותר אזכורים תרבותיים, ואני רואה שהיא הולכת למסיבה שיש איזה בחור עם חולצה של מדונה וכאלה. אז נראה לי שזה יותר בווייב של כל דבר שאני מוצא הוא טוב, והוא התנגדות פוליטית, אז אני פשוט זורם.
עכשיו, באמת, ההבדל הגדול בין פרספוליס ומשהו כמו ג'וג'ו רביט, זה שג'וג'ו רביט הוא סופר כאילו הייטנד. כל קשר בינו לבין המציאות, מה שנקרא מקרי בהחלט, הוא אמור לייצג את הנקודת מבט הזאת שהיא לא מבינה איך המציאות
עובדת. לא מדויקת היסטורית.
כן, בדיוק. ופרספוליס לעומת זאת מנסה להיות יותר, זה סרט מצויר, סרט בשחור לבן, אבל הוא מנסה להיות מאוד נטורליסטי בהצגה שלו של ככה הדברים היו.
אני חושבת שהוא גם יש לו קצת ערך חינוכי יותר מאשר ג'וג'ו רביט, כי עם כמה שהאמריקאים הם בורים וכן הלאה, הם יודעים שהיה דבר כזה שואה, הרבה יותר משהם יודעים מה קורה באיראן או מה קרה באיראן. אז יש פה גם עניין של חנך אנשים שלא מכירים את הסיפור ההיסטורי בצורה הכי פשוטה ומובנת לסיפור שהוא בתכלס די מורכב. כאמור, אני לא הבנתי אותו שקראתי ספרים אחרים, ופתאום בספר הזה כזה, אוקיי, זה קצת מורכב, אבל שמסבירים לי את זה כמו לילד, אני מבינה את זה.
אני, זה עניין שאני חושב עליו באופן כללי. קומיקס הוא מדיום מצוין להעברת מידע, כאילו הרבה יותר מסרטים או ספרים. אם אתה רוצה להעביר פשוט בלוק של מידע, מה שאתה צריך זה מצד אחד את הטקסט, שיפרט את הכל כאילו, ומצד שני את האיורים... שיבערו דברים. ובסרט הבעיה היא שאתה לא שולט בקצב הזרימה, כן? אז אם מצמצת כשמישהו הראה איזשהו תרשים זרימה או לא יודע מה, או תמונה של מפה שמראה כאן היה הגבול, תספסת את זה. ובספר
לעומת זאת יש את הבעיה שלי. גם אז אנימציה יש לה יתרון על פני כאילו ראשים מדברים או לא יודעת, סכמות, גרפים. כאילו ראיתי פעם סרט על ההיסטוריה של תאילנד, שהיה הדבר הכי משעמם, פשוט לא הבנתי כלום, כי חצי מהזמן היו כתובות על המסך, בזמן שאני מנסה לשמוע מה הבן אדם אומר, ואני גם לא קוראת, אני לא מבינה את השפה, אז אני צריכה לקרוא כתוביות גם, ובגלל זה המון פעמים אני חושבת לפחות שבדוקו היסטורי, ברגע שצריך להסביר דברים מסובכים, פתאום יש אנימציה באיזושהי רמה, אפילו אם זה סתם להזיז ציורים מצד לצד כמו מצגת שקופיות, פשוט כאילו זה המקבילה, אם קומיקס הוא יותר נוח מטקסט, אז אנימציה היא יותר נוחה ממלל מדובר.
כן.
יונתן, לך יש דעה קצת שונה על הסרט והספר, אני חושב. לפחות כשדיברנו לפני ההקלטה היה לך.
לא, על הספר לא, על הספר אני מאוד מסכים. כאילו...
על ההפרש, כאילו, בין הספר לסרט.
על ההפרש. כן. אז אני הגעתי... אני לא זוכר, כאילו קראתי את הספר באנגלית, נראה לי, אני לא זוכר מתי הוא יצא, אבל כאילו לפני הסרט, הסרט היה נראה לי בפסטיבל ירושלים.
באנגלית אני חושב לארץ. שב-2007 הוא יצא? לא, ב-2004.
לא. סליחה. כן.
כן.
אז אין לי מושג איך השגתי אותו, ממש לא זוכר כלום, רק זוכר שממש כאילו, השגתי את שני החלקים, אהבתי נורא, שמעתי שיש עיבוד שהולך להגיע לפסטיבל ירושלים, הייתי כזה הייפט נורא, והגעתי ו... התאכזבתי קלות. כלומר, זה כמו שאתה אומר, זה לא שהסרט רע, זה שהפער מבחינתי בין הסרט לספר היה גדול, וזה לא דווקא, כלומר, את דיברת נורא על העניין שזה עיבוד קולנועי, וזה אני מסכים, כאילו, אני מסכים שזה לא היה כאילו, זה לא מסוג העיבודים שפשוט אמרו כזה, טוב, יאללה, פשוט העתק הדבק סיימנו, אבל לי נורא הרגיש ש... לא נתנו כמעט לשום סצנה, או כאילו, לשום, לא רוצה להגיד שום ניואנס, כאילו, זה לא שום ניואנס, זה פשוט, זה
פחות.
הרגיש מאוד, כן, יש פחות, וזה מאוד הרגיש לי מרתוני. כי כלומר, המבנה של הספר שמה שמאוד טוב בו ומאוד אני אוהב, זה שמעט, כאילו, רצף סצנות בצורה מסוימת, פרקים שלאו דווקא תמיד מתחברים ישירות על ילתית אחד לשנייה, ואתה, ויש לה בספר המון זמן לחקור כל דבר. וכל זה וכל דבר, ובסרט זה מאוד מרוץ, בגלל ש... וכאילו אני לא הולך להתלונן על זה, כי אני לא מתלונן שיש סרטים קצרים, אז כאילו זה... אז אני לא באמת רוצה להתלונן על זה, אבל זה מאוד מאוד מרגיש כאילו, אוקיי, צריכה לדחוס שני ספרים לסרט אחד, לשמור אותו באורך הגיוני, אז הרבה הלך, וגם הדברים שנשארו, הרבה פעמים זה מאוד כאילו, ככה, כאילו, אוקיי, עושים ועושים ועושים.
כן, זה הרבה יותר זריז.
כן, ולי זה פשוט... כאילו הרבה דברים, נגיד, הדבר שהכי זכרתי לפני הצפייה השנייה, עכשיו אני יכול להגיד יותר, זה שמאוד הלך לי לאיבוד כל השיח שלה עם אלוהים, שלי בספר היה מאוד, אחד הדברים שמאוד אהבתי, ושמאוד דיברו עליה, תפיסה שלה כנביאה, ואז ההשתחררות שלה מזה, ובקליות כל הדו-שיח שלה מול אלוהים, שהופך בסרט לשלושה משפטים, כאילו פעם אחת, כן, אני מאוד אוהבת אלוהים, פעם שנייה, אני כועסת עליך גדול שלי מת, סוף.
וזה חוזר גם אחר, איך יש להגיד, כאילו, יש לה את השיח עם אלוהים בסוף, אחרי שהיא מחליטה שהיא רוצה למות, ואז הוא כזה, לא אחותי. אז זה חוזר. אבל אני מסכימה איתך, אני לא יודעת אם הדוגמה הזאת ספציפית, עם מה שהרגיש לי את זה, אבל משהו באמת ב... משהו שהמרחב של הקומיקס אפשר של להרגיש את הזמן שעובר, לא כל כך עובד בסרט, כי באמת... הרבה תקופות מקבלות את אותו משקל בלי שזה יהיה ביחס לכמה זמן נמצאת בכל מקום.
ההתבגרות שפשוט מוצגת במונטאז' אחד של אנימציוני של כזה, כן, ואז פתאום יש לי שדיים.
שזה ספר שלם, כאילו גם, אני לא זוכרת, הם בהחזיר, היה את הדמות של החבר הראשון שלה שאחרי זה התברר שהוא גיי, או שהורידו אותה לגמרי?
לדעתי... אם יושאיר, לדעתי הורידו אותה, אני לא זוכר אותה.
אני חושב שהוא מופיע, הוא מופיע לזמן קצר כזה.
זהו, היו כל מיני דוגמאות כאלה של מערכות יחסים שהיו לה עם אנשים באוסטריה, שפתאום כאילו נורא נורא הצטמצמו, שלא באשמתם, כאמור, כאילו סרט צריך להיות באורך סביר, אבל באמת כאילו, אני מרגישה שהספר הראשון הרבה יותר מקבל את המקום מהספר השני, כי באמת הסרט הרבה יותר מתעניין באיראן, מאשר בגלות שלה באוסטריה. שזה כאילו בחירה הגיונית, כי באמת זה כוח המשיכה של הסיפור, אבל זה קצת חבל, כי זה חלק מאוד משמעותי מהבנייה של הדמות.
כן, ונגיד יש את כל הסצנה שאימא שלה מבקרת אותה באוסטריה, שקודם כל קצת משנה כאילו את ה... ראיתי את הסרט שוב לפני שקראתי את הספר שוב, וזה מאוד באמת מרגיש כמו גלות מוחלטת, שבסרט אין לה שום קשר, היא לא רואה אף אחד, היא... לדעתי אפילו אין את הסצנות טלפון המעטות שיש, אבל יכול להיות שאת זה אני...
לא, יש סצנות טלפון.
אז יש רק את השיחה, ושם כאילו גם אמא שלה מבקרת, מבקרת אותה באוסטריה, וזה גם נותן לה הזדמנות כאילו קצת לעשות איזשהו כזה ביקורת עצמית לעצמה, ואיך היא באוסטריה, ובאמת בגלל שהם צמצמו נורא את כל הביקור שלה בחול, אז בעצם לא היה מקום לזה, ובעצם איזשהו הסתכלות פנימית שלה קצת נזרקה, וכאילו, שוב, אני מבין את זה, כי כאילו האלטרנטיבה השנייה שהיא, טוב, אז פרספוליס היה צריך להיות שני סרטים, אני לא באמת מצליח להגיד כן, זה היה צריך להיות פשוט שני סרטים, משהו בי עדיין מושך.
כמו כל קומיקס, אני חושבת שזו הייתה צריכה להיות סדרה. זה הדעה שלי תמיד, כי זה הרבה יותר דומה, פשוט.
אני לא הייתי רוצה שמישהו ימתח את זה בנטפליקס לעשרה פרקים, כאילו זה...
יש לזה מספיק חומר ליותר מעשרה פרקים. כן, לא, זה יכול בכיף להיות חמישה, שישה פרקים, שכל אחד הוא כזה 45 דקות, נגיד. זורם לי בכיף. אבל זה לא היה קורה, כי זה לא משהו שעשו אז. אבל רציתי להוסיף רק שנייה על מה שאתה אמרת לגבי הקטע של הניואנסים, שזה קצת כמו הרבה ספרים שאני אוהבת שעשו מהם סרטים, וגם התחושות שהיו לי כלפי הארי פוטר בתיכון, כשעוד קיוויתי שאני אצליח אי פעם לאהוב את הספרים, את הסרטים, מה שאף פעם לא הצלחתי. זה קצת לא, אני לא יודעת איך בן אדם שראה את הסרט בלי לקרוא את הספרים בשום שלב רואה אותם. יכול להיות שהסיפור באמת מרגיש שונה לחלוטין כשאתה רואה רק את הסרט. אני בעיקר חושבת על זה שקראתי ביקורת של מאיר שניצר מתי שהסרט יצא, שהוא כאילו תפץ את זה בקטע של זאת סתם ילדה מפונקת שלא קרה לה שום דבר רע בחיים, והיא עשירה וטוב לה והיא חיה בכיף באירופה ומתלוננת על דברים שבכלל לא קשורים אליה, שזה מין כזה, כן, לא, לא יודעת, אם דוד שלי היה מת בתור עציר פוליטי, לא יודעת אם הייתי אומרת, וואו, הור מזלי הטוב. אבל יכול להיות שבאמת הרבה יותר קל לתפוס אותה ככזו מהסרט, מאשר מהקריאה של הספר, כי הדמות היא פחות ניואנסית.
יש גם את הקטע בסופו של דבר שכן, כמו כל יצירה אוטוביוגרפית, המיקוד של המוסריות, נקרא לזה, של הסיפור, זה על הגיבור, ומי שעושה רע לגיבור הוא הבחור הרע. ובספר, עוד פעם, בגלל, כמו שאמרתם, שיש יותר מקום, נותנים להיות קצת יותר מניאקית. בסרט זה בעיקר מתבטא בסצנה שבה היא מואשמת בזמן שהיא הולכת ברחוב, והיא פשוט בוחרת בחור רנדומלי ומפילה עליו את האשמה של הוא הטריד אותי, ואז המשטרה עושה לו אלוהים יודע מה, כאילו.
שאגב, אני חייבת להגיד שקראתי את זה, הייתי הרבה יותר בגלל של, וואו, דודג' דאד בולט, ואז היא הגיעה הביתה ודיברה עם סבתא שלה, והיא אמרה לה כאילו שזה דבר נוראי, ואני כזה, וואו, זה באמת דבר נוראי. ובסרט מהרגע הראשון זה כאילו, אוי ואבוי, מה את עושה? כאילו, הרבה יותר קשה להיות מרוחק רגשית, מתי שאתה רואה את זה קורה, ושומע את זה קורה.
גם בספר, היא קודם פוגשת את בעלה לעתיד, נראה לי, בשלב הזה, והוא כזה, איזה מצחיק, וכזה, איזה סיפור מצחיק, אז, כאילו, בפעם הראשונה שמעכלת את זה, זה מועקל זה כזה, היא חושבת שזה מגניב, לכן היא באה לסבתא שלה, וסבתא שלה באמת...
איזה רוקסטר אני.
כן.
זה אולי סיבה למה מאוס במידה רבה פחות הצליח להתחבר לקהלים המקומיים, כי כל הרעיון של מאוס זה שהמספר שלנו, שני המספרים שלנו, כן, גם הפרוטגוניסט וגם אבא שלו, הם כל אחד בדרכו בני אדם די וחורבנים.
כן.
אבל אני חושב שדווקא, כלומר, לא הרגשתי שמרג'י עושה לעצמה הקלות. אני מרגיש שהיא לא כאילו לחלוטין אומרת את זה בצורה הזה, אבל אני כן מרגיש איזשהו כזה, כן, בסופו של דבר אני עדיין מאוד בת מזל, אני עדיין קצת מפונקת, כלומר אני כן...
גם יש לה המון איסורי מצפון על זה שהיא מרגישה רע, כאילו היא כל הזמן בקטע של, אני רוצה להיות שייכת, אני רוצה להרגיש כמו כאילו כל הילדים בגילי, גם שהיא באוסטריה וגם שהיא באיראן, כל הזמן היא בקטע של למה אין לי את ה... ילדות שיש לאנשים אחרים, וכאילו היא לא לחלוטין מפנימה שהסיבה שלא תהיה לה את הילדות הזאת, זה לא רק שהיא מאגרת, אלא גם שהיא חוותה דברים שילדים בדרך כלל לא חווים בעוצמה הזאת של הקיצוניות. אפילו אם היא לא חושבת על זה שהפרידה שלה באיזושהי צורה היא גם מהדהדת לטראומות של דחייה מהעבר, זה תמיד יהיה קשור.
אבל מצד שני, יש... לפחות בסרט, כן, לקח לעבר קצת זמן מאז שניסיתי לקרוא, מאז שקראתי את הקומיק שוב, יש כן תחושה שהיא קצת, יש את הדמויות שמקבלות את מלוא הנופח שלהם, ויש את הדמויות שמרודדות, ונגיד, הסטודנטים שהיא פוגשת...
הדוד והסבתא נשארים שלמים.
כן, אבל הסטודנטים, נגיד, שהיא פוגשת כשהיא נהיית באירופה בפעם הראשונה, הם סופר רדודים, והם כזה פרודיה על... הסטודנט שלמד מרקסיזם 101 הפעם הראשונה ומתלהב ואין לו טיפת עומק מעבר לזה, והם לא, הם לא בני אדם, כאילו הם פאנץ'
הם גם מצוירים פחות טוב, הם מצוירים הרבה יותר סכמטי כזה.
תראה, אין ספק שהסיפור הוא על מרג'אן ומרג'י וכל התהליך שלה. אני חושב שבשבילי הפנקיסטים, הרי היא נורא נמשכת אליהם, היא נורא כזה וואו, איזה אנשים מדהימים ואיזה אנשים מגניבים, ואז זה שהם רדודים, לי הרגיש גם ביקורת על עצמה. כלומר, כן. זה ביקורת על זה שזה הדברים שהיא נוהרת אליהם, ובעצם הם גרועים הדברים שהיא רוצה, והיא כאילו מחפשת, אתה יודע, תחליפים לבור או לחוסר עונות שיש לה בנוגע לחיים שלה, וכאילו כל דבר שהיא מלאת אותו בו היא נורא מתאכזבת, ואז היא כועסת על עצמה מראש שהיא חיפשה את זה בדברים האלה. גם ה... זה נורא בולט בסרט, בסצנה עם החבר שלה, שכאילו היא חושבת עליו בדיעבד איזה גרוע הוא היה, וזה כאילו משליך עליה. אז אני מסכים איתך שהדמויות האחרות הן רדודות, אבל כאילו הן רדודות קצת, כאילו כמו שאתה אומר, הן רדודות לחלוטין, וזה בעיקר בשביל להעמיק את עצמה, אבל אני לא חושב שהיא חוסכת ביקורת מעצמה.
כן.
אני אשאל את שניכם עוד שאלה, כל אחד ירגיש חופשי לענות, או לסרב בתורו, איפה היה
הקריאה של... מה אתה חושב על העיבוד? אנחנו ענינו.
אני לוקח את תפקיד המראה כדי שאני לא אצטרך להביע את דעתי יותר מדי. האמת, אני חייב להגיד, אני פשוט די מסכים עם שניכם, אני לא הייתי מאוהב בספר, אני חושב באותה מידה כמו ששניכם אהבתם אותו, וזה מתקשר לשאלה שרציתי לשאול, של איפה הספר הזה היה מבחינתכם בכניסה שלכם לעולם של קומיקס? כאילו זה היה יצירה מוקדמת יחסית, הייתם כבר עמוק בפנים, זה היה הפעם הראשונה או אחת הראשונות שקראתם קומיקס לקווט אנקווט מבוגרים כאילו?
אני הייתי ילדת קומיקס בקטע קיצוני.
אוקיי.
פחות קומיקס כאילו גיבורים וזה, לא הייתי אוספת חוברות וכאלה, אבל הייתי קוראת המון עיתונים בתור ילדה, והייתי די בוררת איזה עיתון אני רוצה שיעשו לי מנוי אליו לפי כמה קומיקסים יש בו. היה לי מנוי לעיתון אחד שהיה מגיע כל פעם עם חוברת קומיקסים, הייתי קוראת עולמו של דיסני שחצי מהעיתון היה קומיקסים של דיסני כל שבוע.
וואו, עולמו של דיסני. בתעלומות של מיקי הבלש מאחורה.
אוי ואבוי. והיה את עיתון ערוץ הילדים, שהוא היה מחולק, היה לו כאילו כמו ביינדר כזה של כמה נושאים, אז היה גם קטגוריה של קומיקסים, אז הייתי כזה, אוקיי, גם אם העיתון לא מעניין אותי, יש פה מלא קומיקס, אז כאילו, הוגו וכאלה. והייתי עושה קומיקסים, התחלתי לעשות קומיקסים בגיל 7-8, והמשכתי לסוף התיכון. אז הייתי קוראת בערך כל קומיקס שמצאתי, פשוט כי הרגשתי שאני צריכה לעשות את זה, בקטע של ככה אני אכיר כמה שיותר דברים, ואני אוכל לשאוב השראה ובלה בלה בלה. אני לא יודעת כמה קראתי דברים למבוגרים, אבל קראתי מנגה הרבה, אז אני מאמינה שהיו דברים רציניים ובוגרים שקראתי לפני זה, וכאמור קראתי את הספר בצבא, זה לא היה איזה גיל מאוד מאוד צעיר, אבל זה כן היה לי, פחות הייתי קוראת קומיקס אירופאי, כאילו הייתי קוראת הרבה ישראלי, הרבה אמריקאי ומנגה, ואירופאי לא כל זה נכנסתי לזה, זה היה לי נחמד בקטע הזה.
אף לא קראת אסטריקס?
קראתי קצת כזה בילדות, אבל לא היה לי כאילו ספרים של אסטריקס בבית.
זה היה, אני חושב, נקודת ההתחלה שלי, כאילו, זה מה שהיה בספרייה כשגדלתי, מצד אחד זבנג, מצד שני אסטריקס וטינטין.
וואי, קראתי מלא זבנג, האמת. וואי, איזה כיף למי שגדלו על טינטין, איזה קנאה. במקום עלילות גופי מחליק בדרך למרינה כדי לחנוך את הקנו שלו.
אני לא יודע איזה קומיקסים של דיסני הם הדפיסו שם. בימינו, האמת, אני קורא, יש המון אסופות של כאילו ספרי דיסני קלאסיים.
והקומיקסים... זה דברים שהם עשו בשביל המגזין.
כי הקומיקסים הקלאסיים הם ממש כאילו טובים. כאילו יש בעיות, וחלקם מאוד גזעניים. מאוד גזעניים.
מפתיע.
כן, לקומיקס משנות ה-30 ו-40, אבל יש שם דברים מאוד מאוד טובים. אבל, יונתן, איפה זה היה בחינוך הקומיקס שלך? פרספוליס, כבר היית קומיקס פן כשזה יצא, או שזה היה כזה...
אז אתה שואל אותי שאת שאלה הכי קשה, שזה לזכור דברים? תראה, אני... זה לא היה דבר...
רגע, איפה שמת את המפתחות היום בבוקר?
איזה מפתחות?
המפתחות של בה!
אוקיי, אז אני, כאילו אמרת חוברות, ואני דווקא הזיכרון קומיקס הראשון שיש לי במובהק, שזה לא דווקא הקומיקס הראשון שקראתי, אבל במובהק, זה החוברות אקסמן בעברית שיצאו לתקופה מאוד קצרה.
בדיוק רציתי להגיד שאקסמן זה היה הקומיקס היחיד שהייתי קונה חוברות שלו, כי פשוט ממש אהבתי ספציפית את אקסמן.
זהו, זה היה את אקסמן והיה את ספיידרמן, וספיידרמן היה נראה לי בעברית גרוע, וקניתי רק אקסמן, וזה נגמר תוך כזה 20 ומשהו חוברות, שזה יפה שזה יחזיק עד אז תכלס, וכאילו, כן, זה היה, אני חושב, הייתה לי ילדות כאילו קומיקס קלאסי, כמו שאתה מתאר, כאילו, אסטריקס, בנג, יואמון, בבא, כלומר, אני יודע אם זה... אוקיי, אז יש את שי צ'רקה, אומר משהו השם? אוקיי, שי צ'רקה יש לו את הדמות בבא, שהיה, והמאגד את הקומיקסים שלו על משניות ופרשות השבוע בספרים ובהגדת פסח שהייתה מאוד מגניבה, אז זה גם היה כאילו עוד רגל נוספת בכזה הקומיקס הילדות שלי, אבל זה כאילו ילדות נורא, אז כאילו מדברים עד גיל 10. אז כאילו אני לא זוכר מתי קראתי פרספוליס באמת, אבל לדעתי כבר זה היה אחרי שקראתי דברים כמו וואטשמן, ובטח מלא מנגה, בוודאות, כאילו אני זוכר שזה היה הרבה אחרי תקופת המנגה שלי, וזה היה כאילו אחרי שהייתי מבקר בקומיקס וירקות ודברים כאלה. אז התשובה היא שאין לי מושג, אבל אני מניח שלא... כאילו כשוק, אני לא באמת זוכר מתי קראתי פרספוליס, זה השאלה. אני לא זוכר אם קראתי אותו ב-2006 או 2005 או 2004, וכל שנה זה כאילו משמעותי בדברים האלה. אבל נראה לי, כאילו זה לא היה אבן משמעותית. אני לא זוכר אותה ככזה, זה דבר משמעותי שקראתי והוא פותח לי צוהר חדש. כן, מה שהיה משמעותי בו, אבל שאני כן זוכר, זה שיכלתי לדבר איתו עם כל המשפחה שלי. כלומר, בניגוד הקומיקסים האחרים, שזה היה כזה, זה קומיקסים של מוזרים, אז כזה פרספוליס, גם אז זה היה כזה דבר שהעליתי לקומה וכל המשפחה, והתעניינה, וכזה, וואו, איראן, כן, גם אני מתעניינת.
לא, לא ישבת עם אבא ואמא ואמרתם, מה ספון עושה החודש? הוא נלחם בוויולייטור, או שבטוני טוויסט הפעם?
זה גם מאוד נוח, כי אם אתה רוצה לדבר על זה עם מישהו, אז אתה מבקש ממנו לקרוא משהו שהוא יכול לקרוא גם בשעה, אם הוא קורא ממש מהר.
רגע, רגע, אני חושב שחשוב לפתח את זה פשוט. מה דעתו של ספון לסכסוך האיראני-עיראקי?
אנחנו נצטרך לשאול את טוד מקפרלן.
כן.
שמתארח בדיוק לא.
מה שאתה תגיד זה שזה מאוד, כאילו אנחנו ספציפית לא היינו אנשים שצריכים כאילו get away drag לקומיקס, אבל זה כן היה לי מאוד נוח לתת את זה לחברים שלי שלא קוראים קומיקסים, פשוט בקטע של מה זה בקטנה, אני משאילה לך את זה, את מחזירה לי את זה מחר, כבר סיימת הכל, ואז נוכל לדבר על זה, וזה לא ארוך, וזה לא חופר, ואין מיליון טיימליינים, וכאילו את לא צריכה לקרוא בויקיפדיה שום דבר.
אז במטאפורה הזאת את סוחרת סמים.
כן.
אוקיי, טוב לדעת.
כן.
היא הבן אדם שהסוחר סמים שולח, כאילו היא בן אדם שמסתובב ב... כן, היא כזה בדנס הולס וכזה, אתה רוצה משהו בשביל לעשות לך היי טוב, וכזה וואו, ואז כזה, אם אתה רוצה עוד, ואז אם אתה יודע...
אבל זה לא לילדים שאוהבים סמים, זה מתאים לכולם.
אגב, זה קומיקס על אוטוביוגרפיה, על מישהי שהיא נהייתה יוצרת קומיקס, ובסרט אין לזה כמעט זכר. כאילו, בסוף...
היא לומדת אומנות.
כן, בסוף, לקראת הסוף, כשהיא חוזרת ללימודים, היא לומדת אומנות, אבל אין... אם לא אומרים לך בתחילת ה... אם לא אומרים לך, כן, זה קומיקס אוטוביוגרפי של הקומיקסאית המפורסמת, מרגן סטראפי, לא היית יודע שזה, אתה יודע, שהיא יוצרת קומיקס, היית אומר, זה סרט על מישהי, שהיא גדלה באיראן, זהו.
אני לא חושב שזה משמעותי דווקא זה שהיא הופכת ליוצרת קומיקס. אני רוצה להגיד משהו, שיכול להיות שאני פשוט פספסתי ואז תעזרו לסגור פינה, ויכול להיות ש... זה. אז הסרט, בניגוד לספר, הוא ממוסגר על ידי זה שהיא הולכת לטיסה כלשהי. אבל אז זה לא, והיא בעצם חוזרת בטיסה כלשהי, כי זה מתחיל ויש את הסצנות עם הצבע, כאילו הסצנות היחידות נראה לי בצבע בכל הסרט, ומבקשים את הפס... כאילו, לא הצלחתי...
אני חושבת שהראשונה זה הטיסה שלה לטהרן, והשנייה היא
כן, זה של החזרה מטהרן. שלה לטהרן. כן. אז המסגור הוא רק לחצי, לשני שליש הראשונים של הסרט. ואז אנחנו יוצאים מסיפור המסגרת.
לא, אבל בסוף אני חושבת שחוזרים, כאילו בסוף רואים אותה נכנסת למונית, ואני חושבת שזה בקטע
כן.
של... עכשיו היא חוזרת מאיראן לצרפת.
כן. זהו, וזה היה לי נורא מבלבל, כי כאילו היא נכנסת כן, באסלאם ושורותים את הבורקה, וכזה, אז היא הולכת לאיראן, אבל אז בסוף הסרט, כאילו לא...
זה פשוט שני מצבים כזה... שונים לדעתי.
כן, אז כאילו היה חסר לי כזה מטוס עולה, מטוס יורד כזה משהו... בשביל להבהיר שזה באמת שתי מקומות שונים, כי זה היה נראה לי שהיא נכנסה, מדדה בורקה, ישבה כמה שעות, אז אמרה, נלקח מונית.
יכול להיות.
כן.
אבל עוד פעם, זה לא נראה לכם מוזר עובדה שזה סרט על אוטוביוגרפיה ליוצרת קומיקס שלא מתעסק באקט של יצירת קומיקס, כי שוב, במאוס...
לא, כי הסרט הוא לא קומיקס. כאילו okay, הסרט הוא אנימציה, לגיטים. ואנחנו יודעים שהוא אוטוביוגרפי, כי זה היה כל המיתוג של הסרט. כאילו אם נכנסת לסרט ואתה לא יודע כלום, אז אתה לא תדע. אבל אם אתה יודע אפילו דבר אחד על הסרט, אתה יודע שזה סיפור על מישהי שהיא מאיראן, הרבה גם מכוח המחירה של הסיפור הזה, היא מספרת את סיפורה, אנחנו לא יכולים להיות שם, אבל היא הייתה שם. וכו וכו.
אבל גם כאילו במאוס זה מאוד כל הסיפור, הקטע שהוא יוצר קומיקס זה מאוד 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 ארס פואטי ומאוד מאוד כזה, כן אני מתווכח על איך להציג ועצם ההצגה של היהודים כאחברים וזה כאילו מאוד מאוד חשוב בפרספוליס ובשאר ספרים שאני רציתי לצמח לדבר על זה מתישהו אבל הכל פתוח, זה פשוט כזה כן והם הפכו ליוצרי קומיקס, זה לא כאילו, זה משמעותי כי כזה, אוקיי, מה היא לך לעשות בחיים, איך נגמר הסיפור שלה, אבל זה לא כזה תמה חוזרת כזה, כן, היא רוצה לצייר קומיקס, אבל משטר האיראני לא נותן לה, ובסוף זה
כן, לא... כן, זה לא חלק משמעותי כל כך מהסיפור.
ומעניין שבסופו של דבר היא החליטה לא לעשות קומיקס, היא כאילו הפסיקה, היא נהייתה במאית, והיא הכריזה שהיא לא עושה יותר קומיקסים. למרות שגם סרטים היא לא עושה הרבה, יצא לסרט אחד מוקדם יותר השנה, אני מאמין, או בטווח של 2019, סרט מבוסס על קומיקס, על אוטוביוגרפיה, לא אוטוביוגרפיה, ביוגרפיה על מארי קיורי שלא קיבל ביקורות טובות.
זה היה מבוסס על קומיקס?
זה היה מבוסס על קומיקס, כן.
סתם סיפור, סתם סיפור על זה שמארי קיורי הייתה קיימת.
כן.
היא עשתה ארבע סרטים, אם אני לא טועה, מאז פרספוליס. אחד זה Chickens with Plums, שלדעתי גם מבוסס על קומיקס שלה.
כן.
השני זה כנופיית החוטס, שאני בן אדם היחידי בעולם שאוהב את הסרט הזה.
כנופיית מה?
The Gang of the Hutas, שזה סרט מאוד מוזר, שהיא פוגשת, זה היא נראה לי גם מגלמת שם את הדמות הראשית, והיא פוגשת שני שחקני טניס, וזה נהיה קומדיית פשע מאוד ביזרית.
דבר.
אני מאוד אהבתי כאמור, אבל כזה קראתי לראשונה כשעשיתי מחקר, קראתי ביקורות של אנשים אחרים והם כזה, מה זה אחר הבוער הזה? ואני כזה, אני אהבתי. ואז היה את The Voices, שכולם, שכזה קצת נקודת המחירה שלו הייתה כזה, זה איכשהו מהבחורה שעשתה את פרספוליס, אבל זה עם ריין רנולדס שמדבב.
אבל עכשיו יש לה עוד דברים לעשות.
ואז כולם אמרו, סרט על ריין רנולדס שמדבר על עצמו בשעה שהאלימות מתרחשת זה מטופש, אף אחד לא יקנה כרטיסים לזה אף פעם. ריין רנולדס מדבר על עצמו, נו באמת, נו באמת.
והקולות באמת הרבה יותר אנשים אהבו, אבל לא באמת מספיק, ואני קצת יכול להבין, יש לו טון מאוד מאוד ספציפי, ואז היא עשתה את הסרט הגנרי על מארי קיורי.
לא, היא גם עשתה עוד משהו באמצע בין שניהם, לא? The Bad Batch זה לא היא?
לא, The Bad Batch זאת האיראנית האחרת.
אוי, לא, זאת האיראנית השנייה, יצאתי גזענית. אופס.
כן, עברו 5 שנים בין The Voices ל-Radioactive. לא יודע, כאילו, בצרפת נותנים לאנשים הרבה זמן לעבוד, גם על קומיקסים. אבל האם זה מרגיש קצת כמו כאובדן, כי מי שהייתה יוצרת קומיקס שבאמת פרספוליס היה להיט גדול, וצ'יקן וויד פלאמס היה להיט פחות, אבל עדיין, אתה יודע, ביקורות מצוינות, ואז היא עשתה סרטים, וההיט ריישיו של סרטים שלא מבוססים על הקומיקס שלה, הוא הרבה יותר נמוך. זה לא קצת כמו שמייקל ג'ורדן עזב את הכדורסל כדי לשחק בייסבול, ואתה כזה, כן, הוא אתלט בכושר, אבל האינסטינקטים שלו הם לא בתחום הזה.
אני לא חושבת שזה שאתה טוב בקומיקס אומר שאתה בהכרח לא תהיה טוב בדברים אחרים.
לא, כן, אבל אני אומר על התוצאות הספציפיות, על ההחלטה שלה להישאר בקולנוע.
תראה, כאמור אני אהבתי 2 מתוך 3 הסרטים האחרים שהיא עשתה שלא מבוססים על הקומיקס שלה. אז אני משוחד להגיד שזה נפלא שהיא נשארה בקולנוע, כי אני מאוד אהבתי מה שיצא. גם אם אתה יודע, יש לה תקופות קשות יותר, בסך הכל כי יוצרת, אני... בעד הפילמוגרפיה שלה, ואם באים אליי ועכשיו אומרים כזה, אם אתה צריך לבחור ללמד את הסרט הבא שלה, אני כזה, כן, בגדול, כן. כאילו שיהיה תסריט טוב, אבל כן.
ושלא יהיה על מארי קיורי, אם אפשר.
כן, כן. ואולי לחזור, כאילו, אולי גם באמת גם לחזור את צרפת, כי נראה לי שאתה יודע, לכל, בכלליות במאים זרים שמגיעים להוליווד, זה תמיד מתכון לכזה, או ממש הצלחות מטורפות, או נפילות קשות. עם, אתה יודע, מעט מאוד באמצע כזה. אז אני דווקא ממש שמח שהיא הלכה למג'ון קונאי, בייחוד שנראה, אני לא סגור על צ'יקן בפלאמס, אבל הקומיקס האחר שלה שקראתי הוא גם היה מאוד אוטוביוגרפי, זה שם מאוד מסובך, אבל זה פשוט שיחה של מלא נשים בסלון באיראן, וזה רק זה.
אמברוידריז, אני מניח שאתה מתכונן.
כן. וכאילו אני יכול להבין למה היא באיזשהו שלב מרגישה כאילו שהיא רוקנה את הנפש שלה וכל החומרים האוטוביוגרפיים שלה, והיא כאילו אמרה, זה קצת מה שהיה לי ואני עכשיו מחפש את דברים אחרים ודרכים להביע את עצמי.
זה כל מה שהיה לה? שלושה ארבעה ספרים, הרווי פיקר, אתה יודע, מסתכל וכזה אומר, מה, פחות מ-40 ספרים כאילו על, על החיים שלך?
תן לה לחיות, היא עברה דברים קשים.
כן, זה מה שאומר, הרווי פיקר הוציא חמש, איזה אלף...
אני מודה שאני לא חושבת שהייתי רוצה לקרוא... אם היא הייתה נשארת בקומיקס ומה שהיה לה להגיד על העולם זה שהיא פעם היא גרה באיראן, אני לא חושבת שהייתי נהנית מזה.
פרספוליס 3.
כאילו זה קצת מזכיר לי שפעם אני חושבת שזה היה שמוליק מאוד שהתראיין על זה שאחרי לבנון אז הציעו לו כל מיני סרטים אמריקאים שהוא יכול לעשות והכל זה היה בקטע של כזה היי אתה עשית את הסרט הזה עם הטנק שכזה הוא בזווית מסוימת וזה כזה היה נורא אומנותי, נכון אתה רוצה לעשות רק את זה עד סוף הקריירה שלך? כאילו רק סרטי מלחמה מיוחדים וארטיסטים עם זוויות צילום מעניינות, אני כזה לא, אני רוצה לעשות עוד דברים.
אני ממש מקווה שיציאו לו את טנקס של דיסני, ספינוף לקארס כאילו.
אני אפנה אליו ואשאל אותו. זה יכול להיות מצוין, אבל באופן כללי כאילו אני שמחה שלא משנה באיזה מדיום היא עובדת, אני שמחה שהיא לא הפכה להיות האישה האחת שעושה סרטים על איראן. כי זה לא כזה מעניין לראות את אותו סרט הרבה פעמים או את אותו קומיקס.
מה שמאוד לאחרונה קפצתי, כי לאחרונה קראתי שני ספרי קומיקס אוטוביוגרפיים, פאן הום ובלנקטס.
פאן הום זה זה שעשו ממנו מחזמר?
נכון.
כן, והוא גם הולך להיות סרט עוד מעט עם ג'ייק ג'ילנהול.
וואט דה וואט.
בתור הבית.
ואז גם דזכרתי קצת על Arab of the Future, ובכלליות אוטוביוגרפיות קומיקסיות זה ממש ז'אנר מאוד כאילו מרופד ויחסית מכובד, ואיכשהו למרות כל השבחים שנאמרו לכל היצירות שאמרתי, זה מאוד מרגיש לי שפרספוליס ממש רמה אחת מעליהם, ואני לא יודע אם זה דיון רב משתתפים שזה, פשוט רציתי להגיד את זה כי באמת יש תחושה שהרבה אומני קומיקס כאילו ככה הם קצת פורצים, כאילו מסורים את הסיפור שלהם, ואני חושב שדווקא בפרספוליס יש משהו שהוא יותר מזה, שכמו שאולי נעמה אמרה, זה הזווית החינוכית של כזה, אוקיי, הנה דברים שעולם אחר, מקום אחר שלא הצלחת להכיר, ובבלנקטס ובפאנום זה מאוד כזה, הנה דברים כאילו שקרו לה, אבל זה לא כזה, או וואו, לסביות, מי היה מאמין שזה דבר?
כן, יש כמה וכמה קומיקסים ישראלים, את I-50, את...
אז אני התכוונתי ספציפית לספר הוורוד, ששם היומרה הייתה לא רק לספר את הסיפור יציאה מהארון שלה, זה פחות סיפור התבגרות וזה יותר סיפור, הגעתי לתל אביב ואני רוצה לממש את הזהות המינית שלי, וגם איזשהו ניסיון במקביל, אני חושבת שהוא ממש מקביל, בקטע של... כאילו היא מספרת סיפור שלה ותוך כדי יש עוד עלילה שלא בכך מתחברת שהיא הסיפור של קהילה הגאה בתל אביב.
את זה לא קראתי, אני חייב להגיד.
זה נקרא, אני מנסה להיזכר אם זה באמת השם של הספר. של האיש שעושה את הקומיקסים עם החתולים.
לא קראתי.
זה נקרא סיפור ורוד, סליחה. של אילן הזפון. אני ממליצה, הוא חמוד, הוא מ-2005.
ואני ממליץ בעיקר על קומיקסים שבהם אנשים נותנים אחד לשני אגרופים, כי אני רדוד כזה, אין מה לעשות.
אולי יש שם אגרופים, אני קראתי את זה בזמן.
אוקיי, עכשיו יש, זה באמת, האם, יודעים מה, אתם יודעים מה ישפר את הסרט של פאן הום עם כל החיבה לאחת מיצירות המופת הכי נחשבות של הקומיקס האוטוביוגרפי? כי אמרת שג'ייק ג'ינול משחק שם, נכון?
כן.
אולי הוא משחק את מיסטיריו מספיידרמן? כאילו, כי זה גם סרט קומיקס, אולי זה יהיה מעניין אם אבא שלה יהיה נבלה, הוא משחק את אבא שלה אני מניח, כן?
בפאן הום, כן.
כן. אז אם אבא שלה יהיה נבלה על מיסטיריו, אני חושב שזה יכול לשפצר קצת את הסיפור.
Can you not? טוב, אני... יש לי אנטי ספציפי לג'ק ג'ילנול של השנים האחרונות פשוט.
מעט הצחוק שלו באוקג'ה?
אני לא יכולה עם זה שהוא החליט שהוא כאילו crazy and kooky and weird בסגנון הכי כאילו שנת 94 והוא לא עושה עוד דברים. קצת
מעצבן. אני מאוד מחבב את ג'קי.
כן, אבל אני חיבבתי אותו יותר מתי שהיו לו עוד מודים חוץ מהמוד המאני. פשוט.
לא, אבל הוא בסכנה של יותר מדי סרטי קומיקס, היא כאמור ספיידרמן ופן הום, הוא היה נייט קרולר באקסמן אני מאמין.
זהו, אני חושבת שנשברתי בסגמנט שלו, איך קוראים לדבר הזה שג'ון מולייני עשה עם הילדים? אז הוא עושה את זה גם שם.
נשברתי בג'ון מולייני.
אז הוא עושה שם גם את אותו דבר, הוא פשוט מסתובב שם וצועק ובוכה ודורך לזכוכיות, והייתי כזה די, די, די. הבנו שאתה יודע לעשות עוד דברים חוץ מלהיות הומו עצוב, בבקשה תמשיך הלאה עם החיים שלך. תמצא עוד
דמויות. מה שמוזר זה שהם אפילו לא הזמינו אותו לצילומי, הוא פשוט הגיע לשם באופן אקראי ועשה את הדברים האלה, והם אמרו,
בדיוק.
טוב, נו, ג'ייק פה, בוא נצלם אותו.
אוקיי, זה ז'קט מאוד מעניין, ג'ייק, אבל בסדר גמור.
אז השאלה היא, האם אנחנו חושבים שג'ייק ג'ילנול היה יכול לגלם את מרג'ון סטראפי בעיבוד האמריקאי לפרספוליס כמובן?
כן, אבל... אבל הוא יהיה לייב אקשן וכל השאר יהיו אנימציה.
כזה מי פיל את רוג'ר רביט הפוך מוזר כזה?
כן, הוא לובש פאה כמובן.
אני צריך לחשוב על זה.
אופציה נוספת, הוא יהיה אמיתי וכל השאר יהיו חבובות. שזה משפר, חבובות משפרות כל סרט.
אני מודה שאני כל כך שמח אני מניח שזה באיזשהו שלב עלה הרי. ואני מאוד שמח שבאמת זה סרט שלא ניסו להפוך לאמריקאי, כאילו חוץ מדיבוב, אולי דווקא בגלל שהיה אפשר פשוט לדבב את הסרט הצרפתי, אבל כזה, עם כל הרימייקים והדברים שהולכים, זה פשוט כל כך סרט שאני, כזה, אני לא מצליח לראות איך אמריקאים חושבים שהם יאבדו אותו, ואני יודע שיש אמריקאי שכזה, כן, תקשיבו, פשוט נחתוך את כל הדברים שעשו את הסרט מיוחד, ונעשה את הסיפור גנרי לחלוטין, וזה יהיה מדהים, ונשנא איראנים, צריך יותר איראנים רעים.
אוקיי, פתאום הבנתי משהו, ג'ייק ג'ילנול היה The Prince of Persia, אז בהחלט צריך ללהק אותו בסרט הזה, בריא מיקה אמריקאי, בתור הנסיך של פרס. ג'ייק ג'ילנול
התארך הרבה מעבר למה שאני מרגישה איתו בנוח.
זה מה עכשיו, זה פודקאסט.
אין לי מספיק דעות בנושא.
זה פודקאסט ג'ייק ג'ילנול.
אין לי כל כך הרבה דעות על ג'ייק ג'ילנול, אני מודה. לא התכוננתי.
ללא ג'ייק ג'ילנול. קח אותנו לסוף, תום.
אוקיי. כבר עשינו האמת את ה-או-או של האם אתם מעדיפים את הקומיקס או את הסרט. אני חושב שכולנו מסכימים שמה לעשות, כאילו, הקומיקס יותר טוב, כאילו, ויותר מלא ניואנסים.
ואין בו סצנה של איוב וטייגר במבצע ברסי. שזה
בדיוק. לסרט יש את זה. אני אשאל אתכם, כאילו, האם לדעתכם האימפקט התרבותי של הסרט, כאילו, גדול משל הקומיקס? כאילו, האם אנשים לא בארץ ובארצות הברית, כאילו, שלא היו כזה, זה הקומיקס הנחשב, והוא הלכו לראות את הסרט ואמרו כזה, אוי, נדל. כי הקומיקס היה להיט גדול יחסית, כאילו, עם כמה מיליוני עותקים ברחבי העולם.
כן, גם אני חושב בהשוואה תרבותית כללית ולא בבחירה אישית, אני חושב שפרספוליס עשה הרבה יותר השפעה.
הספר, אתה מתכוון.
הקומיקס, כן, הספר. והסרט היה כזה, כן, יש עוד סרט מצויר מועמד ב-2007, אני מניח. כזה, אם אתה רוצה לראות סרט מצויר, שהוא לא לילדים, אבל זה כזה מאוד עוד סרט, והקומיקס זה מאוד הקומיקס.
אוקיי. נעמה, יש לך עוד משהו להגיד על פרספוליס או על ג'ייק ג'ילנול?
אמרתי לפני איזה דקה באגביות שאני מאוד לא אוהבת את הסצנה עם איוב דה טייגר. זה קצת קטנוני, אבל זה משהו שזכור לי כבר מהצפייה הראשונה בגלל כזה, אבל למה? זה לא הוסיף.
את אומרת שאת מעדיפה שהיא הייתה ישר את פליינג היי נאו מרוקי אחד.
היא יכולה פשוט, כאילו, לא הבנתי למה זה לא עם מוזיקה ברקע, כאילו זה מין כזה, הייתי בקטע של חבר'ה, אני מאוד מעריכה סצנות מוזיקליות, ואני מאוד מעריכה מחזות זמר, אבל זה לא זה.
לגיטימי, לגיטימי, לחלקנו לא אוהבים את העין של הנמר.
לא, את מדברת,
יש לי כבוד,
כן, מדברת על הבחירה שלה לשיר,
כן, בהקשר הספציפי הזה.
זה גם לא, כאילו, הרגשתי שהם רצו נורא סצנה, כאילו, היי אנרג'י ומגניבה, וזה לא עבד.
לי זה הרגיש כאילו סצנה שקצת מכבלת בעצמה בכוונה, שזה כזה הקול שלה לא,
כן,
בכוונה לא מתאים לשיר הזה.
I'm not very into cringe humor, וזה לא היה סוג ההומור עד אותו רגע בסרט.
זה בהחלט מאוד בלט, כאילו, אני חושב שיש כזה את פרספוליס הסרט, הסצנה הזאת, פרספוליס הסרט.
כן, זה מאוד, זה טון מוזר קצת.
כן.
טוב, זה היה פרספוליס. פרספוליס. אני הייתי תום שפירה.
אני הייתי יונתן צוריה.
ואתה עדיין.
אני עדיין אמר רק.
יפה מאוד. אם נהניתם מהפרק הזה... אם נהניתם מהפרק הזה, פרקים נוספים אפשר למצוא באתר אין הדג, איפה שנשמח אם תגיבו ותגידו לנו מה היה טוב, מה היה רע, ומה היה מכוער. ועד הפעם הבאה.
אתה משיג לזה פרסומת למזרונים?
בהחלט, כל הזמן.
דחוף.
אני בעצמי, יש לי מזרון, ואני ישן עליו.
אני מוכר אותו למרבה במחיר בסוף הסדרה.
האמת לא, המזרון שלי לא איכותי במיוחד, אני חייב להגיד.
חבל מאוד.
אני עשוי מן המר. ועד הפעם הבאה, ניפגש בסרטים ובקומיקס.